בני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה אמא. אומר רשי, לא כתוב מי, אז אומר רשי חש בזה על ידי שליח, הוא בעצמו. למה? כי אז עוד לא היו פלאפונים, ככה היה יכול להגיד לו מרחוק, הוא כבר כמה קילומטרים. הוא אומר, מוישה, החותן בא, נכון? מה עושים? הוא לא יכול, לא היה, אז מה עושים? שולחים שליח, זה מישהו שרץ לפניו, הוא אומר, תתכונן. אומרים שאדם בא הביתה, הוא צריך לדפוק בדלת לפני זה. אפילו שהוא בא לביתו שלו, הוא צריך לדפוק בדלת. לא רק בבית זר. גם מה הביתה דפוק בדלת? למה? צריך להתכונן, לקבל את פני האורח, את פני הבא. סדר את הבית, משהו זה. אותו דבר גם כאן. יתרו אומר, אני בא אליך. פתאום הוא נוחת עליו, מה זה? אז הוא שולח שליח, אומר, תדע לך, הנה, אני... חותנך הבא, וחוץ מזה, החותן צריך לכבד אותו. אז הוא רוצה לזכות את משה רבינו מצוות כבוד חותן. החותן צריך לקבל, לקבל יפה אותו. כן? על ידי שאני חותנך יתרו. אם אין אתה יוצא בגיני, נניח אתה לא מכבד אותי, צא בגין אשתך. אשתך, אתה תקבל את פניה. מה אתם אומרים? אה? זאת אומרת, תראי איזה אישה, כן. יש... אז הוא אומר, לא, תקבל את פניה, תלך לקבל את פניה. ואם אין אתה יוצא בגין אשתך, בגלל שיש כל איזה משהו, פדע על אשתך, אז לפחות תראו את הילדים שלך. תצא לראות את הילדים שלך. צא בגין שני בניה. בניה. צא. הוא פונה, באמת, מה כתוב בהמשך? ויצא משה לקראת חותנו. וישתחו וישק לו וישלהו איש לרעהו לשלום ויביהו האוהלה. אומר רשי, ויצא משה, כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה. כיוון שיצא משה, יצא אהרון, אדם ואביהו. ומי הוא שראה את אלו יוצאים ולא יצא? בקיצור, כל עם ישראל יצא מהאוהלים לקבל את פניו של יתרו. זה היה מעמד... ציבורי, זה כל היה מעמד פרטי של חתן וחותן או משהו כזה. כל העם כיבדו את יתרו. כן. וישתחו וישק לו, איני יודע מי ישתחווה למי, שהוא אומר, איש לרעהו, מי הקרוי איש? זה משה, שנאמר, ואיש משה ענה, הוא היה, האיש משה ענה מאוד, הוא היה ענב. וזה התבטא, הוא היה מנהיג בעצם, משה רבנו. היה יכול להגיד, תלה, תשתחווה אליי. אבל הוא מידת הענבה, כן? משה ענב, היה ענב מכולם. אז אדם כזה כמובן השתחווה קודם לחותנו. טוב, אנחנו במשניות, בבקשה. פסחים פרק ו', נכון? טוב, משנה ה', בבקשה. הפסח ששחטו שלא לשמו בשבת חייב עליו חטאת. ושאר כל הזבחים ששחטה לשום פסח, אם אינן ראויים, חייב. אם ראויים, אין. רבי אליעזר מחייב חטאת. ורבי יהושע פותר. טוב, בשביל להבין את המשנה הזו, זה דבר הקדמה קצר. כשאדם מקריב קורבן, הוא צריך להתכוון, המקריב וגם הכהן, צריכים להתכוון במחשבה שלהם, על הקורבן, מה זה הקורבן הזה? אם זה קורבן פסח, צריך להיות קורבן פסח. הוא מתכוון להקריב קורבן פסח, ולרמב״ם כמובן אומר שצריך להגיד את זה בפה. הרי זה קורבן פסח. כן? אבל אם נניח הוא הקריב קורבן, ואמר במקום פסח, כלמים, התכוון שלא לשמול, לא לשם פסח, אלא לשם שלמים. עכשיו, מה הדין הקורבן הזה? על זה דנה המשנה. מה הדין קורבן שהקריבו שלא לשמול, שטעה במקום הקורבן פסח, הקריב לעניין של שלמים או דבר אחר. הפסח ששחטו שלא לשמול, שלא לשם פסח, אלא לשם זבח אחר כגון לשלמים, בשבת, דיינו, ב-14 בניסן שחל להיות בשבת, כגון שטעה וסבור שהיה מותר לשחוט את הפסח בשבת, אפילו שלא לשמור, הוא חשב, אפשר אפילו קורבן שלא לשמור, זאת אומרת, הוא שינה את הקורבן, הוא חשב שזה מותר, כשם שמותר לשחוטו לשמור, כך אפשר גם לשחוט את הקורבן פסח שלא לשמור. חייב עליו חטאת. מדוע? מתי חייבים חטאת? בפה שבת, שהוא שגג. לפי שהזבח פסול, כמו ששנו לאל, נמצא ששחט בשבת בשוגג, שלא לשם מצווה. ובגמרא מבואר שמדובר כאן דווקא כגון שעקר מן הקורבן שם פסח. דיינו, אמר מפורש זה לא פסח. כלומר, שידע שהוא קורבן פסח. אף על פי כן שחטאו לשם שלמים, כגון זה הזבח פסול, אבל אם טעה לגמרי, שסבור היה שהוא שלמים, ושחטאו לשם שלמים, פטור שהכירת שם פסח בטעות אינה הכירה, והפסח כשר. זאת אומרת, תלוי מה הטעות שלו. אם הטעות שלו הייתה שהוא באמת הפך את זה מפסח לשלמים, אז על זה באמת הוא חייב חטא. אבל אם הוא השחט שלמים, הרי אסור לשחוט שלמים בשבת, אז זה כבר ממש הוא לא טעה כאן. כאן זה ממש עבירה. בשאר כל הדברים ששחטה לשום פסח, ב-14 שחל להיות בשבת, אם אינם רואים לקורבן פסח, למדנו כבר מה כן ראוי ומה לא, למשל נקבות או בקר. כן, כל הדברים האלה לא ראוי לקורבן פסח. והיה שוגג כגון, שכח שוב שבת עכשיו, או שטעה וסבור שהוא שקורבן פסח הוא. כן, חייב חטאת שאין דינו כטועה בדבר מצווה, שהכל יודעים שאין מין זה קשר לקורבן פסח. קודם הוא טעה, זה היה בסדר, הקורבן בעצמו היה בסדר, רק הוא הפך את זה מקורבן פסח לשלמים. זה נקרא טועה בדבר מצווה. אבל כאן זה לא דבר מצווה, או פרה זה לא קורבן פסח, בוודאי שלא. אז לכן הוא חייב חטאת. אם הוא טעה, הוא חושב שהיום לא שבת, והוא שחט את זה. ואם רואים אין לקורבן פסח כגון סבן שנה של שלמים, ששחטו לשם פסח, שמתוך תרדתו ושחט פסחו, טעה ושחט את השה של שלמים לשם פסח, זה היה טעות בקורבן, ולא זכר שהקדישו לשם שלמים, נחלקו בזה רבי אליעזר ורבי יהושע. זה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר מחייב חטא, אף על פי שטעה בדבר מצווה, הרי זה הקורבן הזה הוא פסח באמת, והוא טעה בו. בכל זאת, אז הוא אומר, זה נקרא טעה בדבר מצווה, וחייב. ככה אומר רבי אליעזר. אף על פי שטעה בדבר מצווה, הוא חייב. לעומת זה רבי יהושע מקל. רבי יהושע פותר מחטאת, שלדעתו, הטועה בדבר מצווה, ועשה מצווה כלשהי, טעה במצווה, עשה מצווה כלשהי, פטור מחטאת. והרי זה עשה מצווה שהקריב קורבן, והרי כל הזבחים, שנזבחו אפילו שלא לשמם כשרים, אף שנזבחו לשם פסח, סובר רבי יהושע, שכשרים מהם, כי הוא טעה בדבר מצווה, והכלל הוא לא חייב חטאת. אמר רבי אליעזר, עכשיו יש כאן מסע ומתן ביניהם, אמר רבי אליעזר, מה עם הפסח שהוא מותר לשמו, שמותר לשחטו בשבת, הרי פסח דוחה שבת, ששינה את שמו שחטו לשם זבח אחר, כמו לשלמים, הוא חייב חטאת. זבחים, שאר קורבנות שהן אסורים לשמן בשבת, אסור לשחוט אותם. שאסור לשחוטם בשבת, כששינה את שמן ששחטם בשם פסח, אינו דין, כלום אינו קל וחומר, שיהיה חייב בחטאת? הוא צודק רבי יהושע. אמר לו לכאורה, אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, לא, אין זה קל וחומר. אם אמרת בפסח ששינה את שמו חייב, מדוע? מפני ששינה הוא לדבר אסור. לשם זה וכשאסור לשחתו בשבת. תאמר בדבחים, אם תאמר בשאר הדבחים, ששינה לדבר המותר, לשם פסח שמותר לשחתו בפסח, שיהיה חייב. אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, אימורי ציבור, זה קורבנות האמורים בציבור שהקריבו, כגון עולות, תמיד, מוסף, שמקריבים בשבת, יוכיחו, שמה שדחית את הקל וחומר שדנתי אינו דיחוי, מדוע שאין מותרים לשמן, שמותר לשוחתם בשבת לשמן, והשוחט לשמן, ואילו השוחט שאר הזבחים, לשם אימורי ציבור בשבת, חייב, מדוע הוא חייב, על פי, פי, פי ששינם לדבר המותר כן, לתת תמיד, כן, שבשבת, אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, לא, אין להביא ראיה מאימורי ציבור על זה. מדוע אם אמרת באימור ציבור שהשוחט לשמם חייב, שיש להם קצבה, כמה, ידוע בדיוק כמה מביאים בשבת קורבן ציבור? כמה מביאים? שני כבשים, לא יותר. כאן אתה מביא יותר. שאין מקרים בשבת אלא שני כבשים, תמידים בשני כבשים מוספים, לאחר שנשחטו, יודע הוא שאין צריכים לשחוט עוד. אם כך אין לתועה אלא שוגג, שלא היה לו לטעות בכך. תאמר בפסח בקורבן פסח שאין לו קצבה, אבל בפסח כל אחד מביא, זה לא קוצבים לו כמה קורבנות, שהכל צריכים לקורבן והכל תרודים בו. ומתוך כך אפשר שיהיה אדם טועה ויסבור על זבח אחר שפסח הוא. ואף אם שחט כבר את פסחו, מצא זבח זה, עומד בעזרה, כסבור שפסח הוא, שחטו לשם מישהו, הרי טועה בדבר מצווהו. אתה אומר שהוא חייב? רבי מאיר אומר, את השוחט, אף השוחט, דבחים אחרים בשבת, לשם אימורי ציבור, לשם תמידים ומוספים, משוגג, פותר וממש מקל בדבר. מדוע לפי שהקורבן כשר, שכל הדבחים שנשחטו שלא לשמם, הרי הם כשרים. והרי שינה לדבר המותר, לפי ששבת ניתנה להידחות אצל קורבנות ציבור. ואין הלכה לא כרבי מאיר ולא כרבי אליעזר, אלא מי? כרבי יהושע. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. אנחנו בדף צדיק. גימל, כן? נכון? וסמך או בסמך א'? סמך א'. חמדת התורה משתלבת בהכרה פנימית, מתחיל האדם לחוש את הערג הגדול של כל אות ונקודה, שכל רעיון ותוכן, שכל ידיעה וסברה, של כל ניד רוחני, של כל זעזוע שכלי ורגשי, מקרוב וכללי, עד רחוק ופרטי, מדברים אציליים, רוחניים ומוסריים, על פי הפרצופיות הגלויה שלהם, עד דברים מעשיים, חומריים, חוביים, נראים כמטילי אימה ומכריחים, הכל ארוג. ארוג, הכוונה היא, אדם אוהב את התורה, כל דבר בתורה יש לו חשיבות ערך. כן? תורת השם תמימה משיבת נפש. היא שלמה, דבר שלם התורה. זה שהיא מתפרטת לפרטים כאלה ואחרים, היא מבחינת רעיונות, מבחינת הלכות, מבחינת מדרשים, 70 פנים לתורה, כל הדברים האלה, זה לא בא לסתור את הערג, את המערכת כולה. כי כל התורה זה עניין אחד, אבל כל פרט בתוך התורה, כל מה שנגמל בתורה, דברי אלוקים חיים. לא כמו שכן אומרים, אני אוהב אגדה. אז לא, מה עם הלכה? אז הוא כאילו אומר, הלכה זה לא התורה, חס ושלום. בצד, אין לך חשיבות. אהבת התורה מביאה את האדם למצב כזה שכל מה שהוא לומד, כל מה שהוא עושה, הוא רואה את זה כחלק מתורת השם תמימה, תורה אלוקית. זה, על זה מדבר כאן הרב. הרב הייתה לו כנראה אהבת תורה גדולה מאוד. באמת היה בכל שטחי התורה, היה, כן, זה בהלכה או בהגדה או בקבלה או במדרש, או בכל דבר ודבר היה עוסק מתוך אהבתו אל התורה. הוא מביע את זה כאן בדבריו. כן? ואם זה מסובכים מלא עניין והטרחה, הטרחה שכלית גדולה, כולם יחד מוכרים מהם בהכרת קודש עליונה, שתמימות האמונה שבחיבת התורה היא מוצאה את רוממות אמיתה וגדלות שירתה לדברים חיים וקיימים, שתנפי חיים הזיזים מלאי חמדה, ססון ויפאה עוברים בהם וממלאים אותם, ומתק אין קץ מורגש בחיך ההוגה, וחיכך כיין הטוב הלכת יודעים עם ישרים, דובר שפתי ישנים, מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים. מפעמת היא החיבה ומתחדשת היא, גלי גלים עמים המון כינורות ונבלים ענימים, נועם שיח סודם מעומק נשמת האומה, מרוממות נשמת האדם, המרכזה בקרבה מרוחב נשמת כל היקום, כל היש בנקודת ציון הפנימית, מקור התענוג, משולל כל תוכן ותואר מוגדר, משם מן הכל הומה וסוער המון גלגולי חיים רועשים ממתיקים סוד שיח קודש. התורה מתגלה באדר יפתה. למי מתגלה? למי שאוהב אותה. לא, באמת,
כל מי שאוהב, כל מי
שמעיין. אתה אוהב משהו, אתה רואה במה שאתה אוהב הרבה דברים שמי שלא אוהב לא רואה. כאילו מה, אדם שיש לו חיבת תורה, אבל תורה מדברת אליו, מהירה את נשמתו. נשמת האומה החיה במקורית הרעננה והעשירה, הנשמה רוממת הרוח, רוויית העדן, הנה היא מוצגה לפניו בשלל צבעי יפת, כליל חמדתה, הרגל לנפשי, ליבי ובשרי רננו אל אל חי, כמו חלב ודשן תסבע נפשי, ושפתי רננות יעלל, שפתי רננות יעלל פי. מתגלי התורה בכליל עודה אל הדור הרענן מלא כוח הלומים, והציפייה הולכת ומפעמת על דלתי נשמתו הגאויונה, עוד לא הסירה מעלה את הצעיף סתרה, צעיף סתרה, מולפת היא בת שמיים חמודה זו, אבל קרני הודעה ככל כבר חודרים מבעד הצעיף, ממלאים מהם את פינות חיינו, נוגה ואור חיים, מזלת היא כבר תללי חיים אל תוכיות הנשמות המקיצות לתחייה, תורת ארץ ישראל הולכת ונאורה, יחד עם תחיית הבניין, העבודה הפרודוקטיבית וההכרה העצמית, ומהרה בימינו אמן. ונבין, הרב, אנחנו לא במדרגה כזאת, אבל הוא רואה את תחיית האומה פשוטו כמשמעו. לא רק תחיית הגוף מבחינה הזאת שעם ישראל, קיבוץ גלויות, בניין ארץ ישראל, כל הדברים. וכאן הוא מתאר את תחיית הנשמה. כיצד אור התורה הולך במהיר וחודר לנשמות של כל עם ישראל. כיצד נשמת האומה מתגלה דרך עם ישראל עכשיו לתחייה כאן בארץ ישראל, הוא קורא לתורת ארץ ישראל, הולכת ומתגלה. בגלות היינו פרטים פה ושם, כאן המתגלה העניין של כלל ישראל. וכל זה בהקשר דרך גילוי התורה. זאת אומרת, לימוד התורה של היום הוא לא לימוד תורה כמו שהיה לפני 100 שנה. 100 שנה היינו מפוזרים, היינו בגלות, לא? היום איזה שפע, איזה אור. זה רק ההתחלה, מה יהיה בעוד 50 שנה? אור חדש על ציון תאיר במהרה בימינו, אמן.